עם רחל פסטאג.
בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, וכפי שכבר ציינתי, אנחנו את השעה השנייה נקדיש באמת לשואה. היום בערב ומחר מציינים בארץ ובעולם את יום השואה. הימים שבהם אנחנו נמצאים מפסח ועד שבועות הם ימים של זיכרון. זיכרון של החסד ששמו עם ישראל. של הכוח המיוחד שבו, שצלח את כל מי שביקשו לחלותו. כה אמר השם צבקות, כי ייפלה בעיניי שארית העם הזה בימים ההם. גם בעיניי ייפלה נאום השם צבקות. והמלבים אומר על הדברים האלה, כי לפי הטבע אי אפשר שיצלחו כל כך אחרי שהם תחת ידי צורריהם וכולם סותנים אותם. באמת גם בעיניי ייפלה, רוצה לומר, לפי מצב של עתה הוא דבר נפלא למעלה מן הטבע, כי כפי הטבע קרוב שלא התקיימו בארץ זמן רב, כי הם מעטים ושפלים. אבל בכל זאת אני חושבת שהדברים האלה גם כל כך רלוונטיים להיום, למצב שבו אנחנו נמצאים. ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לאורחת שלנו כאן באולפן, הגברת שרה ורטהיימר. היא בת לשורדי השואה שמואל יעקב יפה זיכרונו לברכה ורייזל יפה מהבית נתן זון זיכרונם לברכה. שלום שרה.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר אור. ואת ממש בתחושה, ככה דיברנו קצת בהפסקה, ואת ממש בתחושה של שליחות.
כן, אני בהחלט מודה לבורא עולם ולהוריי שזיכו אותנו, את אחותי ואותי, לשמוע את סיפוריהם ולגדל אותנו בשמחה, בבריאות ובבריאות הנפש. אני שליחת זיכרון, הזיכרונות של הוריי שורדי השואה והזיכרון של כל אלה שלא שרדו.
כן, אז זה באמת שליחות גדולה ועצומה וכל כך חשוב. ואני חושבת שבתוכנית שלנו בשעה הזאת את לא נלך יותר מדי להיסטוריה ותאריכים. אני רוצה את הסיפורים, את מה שבאמת נוגע לנו ללב, את מה שאנחנו שומעים, ואת יודעת, גם צובט לנו את הלב, אבל גם מרחיב לנו את הלב. באמת סיפורי גבורה ואמונה שבלתי ניתנים. את אפילו זה שאת אומרת, גידלו אותנו בשמחה, כל כך לא מובן מאליו אחרי מה שהם עברו. אז אולי נתחיל מהסיפור על אבא, זיכרונו לברכה, יש מנהג, את רוצה עוד משהו קודם, כן?
כן, אני רוצה להוסיף שאני קיבלתי הדרכה והכוונה במכון שם עולם בראשות הרב קריגר, כיצד לספר את הסיפורים המרגשים האלה, ולהדגיש את ההתמודדות ואת החיים, ולא רק ממקום של טרגדיה ואובדן ומוות, אלא גם ממקום של עוז רוח, של אמונה ותקווה, של הקורבנות ושל ניצולי השואה. זה חשוב להדגיש.
בהחלט. אז יש מנהג שבו מלכים בערב יום כיפור בבית הכנסת כדי לעורר לתשובה, ויש לך על זה ככה סיפור מיוחד. נשמח לשמוע.
בכל שנה בערב יום כיפור, כשהיינו יושבים לסעודה מפסקת, אבא היה מספר, הוא היה מזכיר את המנהג הזה של מלכות בבית הכנסת, שכמובן זה היו מלכות כדי לעורר לתשובה ולא מלכות חזקות, אבל הוא הזכיר את הסיפור כיצד הוא לקה והלקה ביום כיפור עצמו. אבא היה במחנה עבודה מיאליץ, והשנה היא 42, 1942. היהודים עבדו במפעל מטוסים של הגרמנים, והגיע יום כיפור, הם ידעו את התאריך, יום כיפור חל בשבת, והם היו קבוצה של בחורים דתיים, ולא הייתה להם ברירה, הם היו חייבים לעבוד, אבל הם החליטו שהם השתדלו לצום. היו משמרות בוקר, משמרות יום ומשמרות לילה, אז הם בחרו לעבוד במשמרת לילה, וכשהם חזרו מעבודה במשמרת לילה, הם לא נכנסו לחדר האוכל או למקום שבו אכלו, הם לא קיבלו אוכל, וחזרו לצריפים או חזרו לעבודה, לא יודעת בדיוק. הפולנים, הם היו דווקא הפולנים, לאו דווקא הנאצים, המשגיחים, המנהלי עבודה הפולנים, ידעו, הם ידעו שהם לא באים לעבודה, לקבל אוכל בגלל יום כיפור. והם החליטו שזאת חבלה. מי שלא בא לקבל אוכל, אז יהיה חלש, וזאת חבלה. הם קראו לכל הקבוצה הזאת, לחדר, והודיעו להם שכיוון שהם עשו חבלה, הם צריכים לקבל מלכות, זה היה עיצומו של יום כיפור. הרשע הפולני בחר לו בחור שהיה נראה חיוור וחלש, הוא היה באמת בחור חולני קצת, השכיב אותו על הדרגש, הפשיל את המכנסיים, ואז נתן לאבא שלי את המגלב.
וואו.
ואמר לו, עכשיו אתה תלכה.
תיתן אותה מלכון, וואו.
מה הוא היה יכול לעשות אם הוא היה מסרב או היה מרוצץ את מוחו? אז הוא לקח את המגלב, את השוט, ומתחיל להלקות. השתדל לעשות את זה חלש ככל האפשר, והוא צעק בקול רם ככל האפשר. אבל הפולני הבין, ראה. הוא אמר לו, יפה לי, ככה לא מלכים. הוא לקח ממנו את המגלב והלקה את הבחור, מכות נמרצות. אחר כך הוא השגב את אבא, והלקה גם אותו. ואחר כך ככה הלקו את כל שאר החבורה, שצמו ביום כיפור. הם אחר כך לא יכלו לשבת כמה שבועות, אבל זאת הייתה השליחות שלהם.
כן. וואו, ויש פה סיפור נוסף על פסח שני, שהצליחו לקיים בצריף, כמו מעין סדר פסח, ועוד פסח לפני השחרור, כן, אנחנו קרובים עכשיו.
כן, אנחנו רק עכשיו היינו בפסח, ובאמת, בפסח אבא תמיד היה מספר סיפורי פסח, מה היה בפסח הראשון, השני, השלישי, הרביעי, אז בפסח השלישי, זה היה 1943, הוא היה באותו מחנה, אבל כיוון שהם היו קבוצת עבודה, אז הם הצליחו להתארגן, לקבל איזשהו קמח ולאפות מצות, אבא אמר שהוא לא בטוח שזה היה, המצות היו כשרות או לא כשרות, אבל זה מה שהם יכלו לעשות, והקדוש ברוך הוא בטח.
המסירות נפש שלהם הפכה את זה לקשר למאדרין, לא רק לקשר, כן.
הם לא אכלו חמץ ממש, הם אכלו אורז ודוחן, וכנראה היה להם. הם אפילו הצליחו להשיג קצת סימוקים ולעשות קצת יין. והם מתארגנים לקראת ליל הסדר. המבוגר שבחבורה היה דוד של אבא שלי, שכבר איבד אישה וילדים. נתנו לו את הגביה עם היין שהיה, או מיץ שהיה, ואמרו לו להתחיל לעשות קידוש. חיים התחיל לעשות, התחיל להגיד את הקידוש, אבל כולו נחנק מדמעות ולא היה מסוגל להמשיך. ואז בורך אומר לו, חיים, סברי מרנן, פסח היום. והוא אמר לו את זה בקול כזה שמעודד ודוחף אותו, ואכן עשו קידוש, והם התיישבו, וברגע שהם התחילו לומר את הקידוש, הם קצת התנערו מהאווירה הדיכונית והתאוששו. כנראה שלא הפריעו להם השומרים. אחר כך הם ישבו מספר שעות וערכו את הסדר. מי שבכה, בכה. היו שם הרבה שאיבדו משפחות. לא שכחנו איכן אנחנו נמצאים, אבא אומר. לא שכחנו מה מצבנו. אבל לאורך כל הסדר, הלכה והתגברה בנו רוח עידוד וחגיגיות, ואפילו כשהם סיימו את הסדר, הם עוד המשיכו לשבת ולשיר שירים מהבית, והם יכלו לעשות את זה, והם עשו ככל שיכלו, ובאמת התעודדו מהסדר הזה, סדר פסח.
כן, ואני יודעת,
אבל, כן. אבל שנתיים אחרי זה, זה כבר היה ממש לקראת סוף המלחמה, חודש לפני השחרור, אבא כבר היה במחנה ריכוז שנקרא פלוסנבורג בגרמניה. לגרמנים בעצמם כבר לא היה אוכל, אז גם ליהודים היה בקושי אוכל, וכל מה שיכלו לעשות קודם כבר היה בלתי אפשרי, ואבא היה גם בצריף ביחד עם גויים, הם לא היו קבוצה יהודית, הם היו מפוזרים, ולא היה לו כלום, הייתה לו פיסת לחם, והוא שוכב למעלה בדרגה שלו, עם פיסת הלחם, ובוכה, ואוכל, והוא אומר את האגדה, היה לו זיכרון טוב. ובכל זאת, לא מאבד את התקווה ואת האמונה, את התקווה לחיות, ואת האמונה שהקדוש ברוך הוא יציל אותם. חודש אחרי זה, השתחרר.
וואו, מדהים. אני יודעת שיש גם סיפורים על אמא, זיכרונה לברכה, יש ככה כמה וכמה סיפורים, בואי נראה מה באמת נצליח להספיק היום. אז יש איזה סיפור, כתוב לי כאן ככה בתור כותרת, המכסה של הרדיאטור, כן. סיפור של נס שקרה לאמא במחנה.
כן. אמא זיכרונה לברכה הייתה בפלשוב, פלשוב היה מחנה עבודה, גם היו שם רציחות, אבל אמא שהגיעה לשם, שובצה לפלוגת ניקיון. באותה תקופה מי שהיה בראש המחנה, מפקד המחנה, היה אמון גט. מי שמכיר את שמו יודע וזוכר, הוא היה נאצי אכזר, סדיסט. הוא היה מסתובב על סוס גבוה, הוא היה אדם גבוה, עם כלבים. הכלבים שלו היו מאומנים, והוא היה משסה אותם בקורבנות. הוא היה יוצא לפעמים בבוקר ומהמרפסת שלו עם רובה, וכשהיה רואה איזה יהודי מתרשל בתפקידו, הוא היה יורה בו מרחוק. הוא היה מתעלל בצורה נוראית באנשים. אמא שובצה לפלוגת ניקיון, ויום אחד קוראים לה ולחברה, אתם הולכות עכשיו לנקות את המכונית של גט. מכונית מפוארת, ושתי הבנות, שתי הנשים, מנקות את המכונית, היה חורף, ואתם יכולים לתאר שהם ניקו אותה מכל צד בצורה הטובה ביותר, כי זה היה מפחיד לנקות את המכונית של גט. סיימו לנקות וחזרו לצריף. בערב, מי ניקה את המכונית של גט? שתי הבנות באות. מסתבר שהמכסה של הרדיאטור, פעם היה רדיאטור שבו שמים מים כדי לקרר את המנוע, והמכסה היה חיצוני. היום זה מתחת למכסה המנוע. מסתבר שהמכסה של הרדיאטור נעלם. קוראים לשתי הבנות, גט במקרה לא היה, אז מושיבים אותם בחדר מעצר, עד שגט יבוא. שתי הבנות יושבות בחדר, ברור להם שהם ירגו אותם. אבל אמא תמיד מספרת שהיא לא פחדה למות. די, היא כבר הייתה מוכנה למות. היא פחדה מהנועים, היא פחדה מההתעללות. היא רצתה למות מהר, כי...
לא לסבול.
אוקיי, אם אני כבר פה, אז שאני אמות מהר. וככה הם יושבות להם בחדר. היה שם שומר, והם שמעו אפילו את השומר בצד, שהאמין שהם לא חיבלו במכונית, והם שמעו אותו עושה טלפונים לאיזה שדה תעופה סמוך, כדי לשאול אולי יש למישהו מכסה כזה. אבל לא, לא היה. וכך הם יושבות. בבוקר הייתה קבוצה של עובדים שיצאה מהמחנה, ומישהו בבוץ, בשביל, מצא את המכסה של הרדיאטור. והביא אותו.
וואו, כן. נס, כי אחרת...
ממש נס.
בלי זה.
אי אפשר. וכשאימא הייתה מספרת, כל פעם, זה היה סיפור שהיא חזרה עליו הרבה, היא כל פעם אמרה, אני לא מאמינה שזה באמת היה, אבל זה היה.
אבל זה היה, כן, נס שמצאו, אתה מחסה, כן. זה לא דבר גדול.
זה לא דבר גדול, בשביל בבוט, מסתבר שגט נסע יום קודם, הוא היה גם שיקור הרבה פעמים, הוא התנגש כנראה באיזושהי קרקרה, משהו כזה.
והמחסה נפל.
והמחסה נפל.
אבל הכי קל זה להאשים.
ודאי.
כן, ויש נס נוסף, גם באותו מחנה, עקובה שהציל אותי.
כן.
כן.
אחרי תקופה מסוימת, יום אחד מכריזים על מסדר. היה שם מחנה של גברים גם. לאמא היו שני אחים צעירים יותר במחנה הגברים. היא הייתה איתם בקשר. והמחנה של הנשים, והיה קשר בין שני המחנות. יום אחד מעמידים אותם למסדר, את הנשים בצד אחד, הגברים בצד השני, ומוליכים את הנשים מול פקידים שישבו שם, שרושמים אותם, והם מבינות שכנראה הולכים לשלוח אותם. אף אחד לא רצה להיות במשלוח, כי בדרך כלל הבינו שמשלוח זה דבר גרוע. ועדות לכך הייתה שהם גם ראו שכל מיני קפואים שהיו להם נשים, בין הנשים שם, קפואים יהודים, ניסו להוציא את הנשים שלהם. כל מיני אנשים, פרוטקציונרים כאלה, ניסו להוציא את הנשים מהקבוצה הזאת. אמא עומדת שם עם שתי חברות, הן מבינות שזה הולך להיות משהו לא טוב, והן אומרות, בואו נברח. לאן בורחים? אין לאן לברוח, זה מחנה סגור. ובאיזשהו הבזק של תושייה, אמא בורחת לצד של הגברים, לכיוון הקבוצה של הגברים. מסתובבת כובחו, הייתה לבד. חברות שלי ידע לא ברחו איתה. והיא נכנסת בין הגברים, חלקם הכירו אותה בגלל האחים שלה, אבל היא לא זיהתה אותם שם. ואז הגרמנים ראו שיש שם איזה מהומה בין הגברים, אז הם אמרו לכולם לשבת ולשים את המצנפת על הראש. הגברים הלכו עם מצנפות, עם כובעים, אנשים לא. ואז הם יוכלו לראות מלמעלה מי נמצא שם. אמא מתיישבת, אין לה כובע.
אין לה כובע.
מישהו נותן לה כובע.
וואו.
היא לא יודעת מי. אבל מישהו נתן לה כובע.
וזה הציל אותה.
וזה הציל אותה.
מדהים.
אחר כך היא חזרה לצריף, חברות שלה לא חזרו.
לא חזרו.
אף אחת מהמשלוח הזה לא חזרה. ואימא יושבת ובוכה בצריף שהחברות שלה, כי זה מה שהיה להם אז, חברות שלה לא איתה. אבל זה הציל אותה.
כן. וואו. ואני מבינה שאימא גם הגיעה לצעדת המוות?
כן.
וואו.
כשהרוסים והאמריקאים התקרבו למחנות המוות, מחנות הריכוז, אז הגרמנים פינו את כל המחנות, והצעידו מכל המחנות, את הניצולים, את השורדים, לכיוון גרמניה. באושוויץ דווקא היה לאמא באמת הרבה מזל, כי שיבצו אותה לעבוד במקום שנקרא קנדה. למה קראו למקום הזה קנדה? כי קנדה הייתה נחשבת לארץ השפע והטוב, ובמחנה קנדה זה היה מקום שבו מיינו את כל הציוד והרכוש של כל היהודים שהגיעו ברכבות. עכשיו, כשעובדים במקום כזה ומפרקים נעליים ומזוודות וציוד, אז לפעמים מזדמן אוכל, לפעמים כסף, ולפעמים אפשר לגנוב משהו ולעזור למי שאפשר היה לעזור. כמובן שזו הייתה הסתכנות, מי שנתפס ירו בו, אבל בדרך כלל הם איזו להסתכן. וכשפינו את אושוויץ לכיוון גרמניה, אמא הצליחה לצאת עם אוצר שני זוגות נעליים. נעליים בצעדת המוות זה היה משהו שאפשר לשרוד.
כי הלכו בשלג.
הלכו בשלג, בקור, עם קפקבי עץ או נעליים בלויות, ולאמא היו שני זוגות נעליים. ואז היא רואה את חברתה שאין לה נעליים, והיא נותנת לה את זוג הנעליים מאחד.
וואו.
החברות אומרות לה, מה את עושה? מי נותן נעליים? אבל אמא נתנה. עד סוף המסע, הנעליים של שתיהם התבלו, שתיהם עם המאות סבליים הרגליים, אבל הם שתיהם ניצלו.
כן. וואו.
אולי בזכות הנעליים.
מדהים. מדהים. יש עוד איזשהו סיפור, ואולי באמת בזה ככה נסיים, סיפור ההצלה של אמא של בת הדודה.
של בדודה.
כן.
בדודה של אמא.
בדודה של אמא.
לאמא בעיר פרושוביץ, זו עיר קטנה ליד קרקו, הייתה דוד ודודה ובני דודים, ואמא לא כל כך ידע מה קרה איתה, אבל מה שקרה עם המשפחה הזאת, אחרי שחלק נשלחו להשמדה, שהבת הקטנה שקראו לה דסה או אירנה בשם הפולני, הצליחה ביחד עם אחות גדולה ודודה נוספת להסתתר אצל משפחה פולנית. יום אחד, וזה לא היה מקרה חריג, הלשינו, תפסו אותם, והדסה כנראה ראתה את אחותה נרצחת, והיא הצליחה, ילדה בת 6-7 כנראה, לברוח והסתובבה בשדה. מצא אותה שם שוטר פולני שלא הרג אותה, מסר אותה לידי הקומר. הקומר העביר אותה למשפחה של אחותו שגרה בעיירה סמוכה, והראינה הילדה היהודיה שכנראה קיבלה שוק ולא זכרה כלום.
וואו.
היא לא זכרה את שמה, היא לא זכרה מי היא. גדלה במשפחה אוהבת מאוד, משפחה פולנית נוצרית.
וואו.
וככה היא חייתה שם כמה שנים. ההורים שלי, אמא שלי התחתנה אחר כך עם אבא שלי בגרמניה, אני נולדתי בגרמניה, אנחנו ב-1949 עלינו ארצה, והיינו כבר עם כנראה מזוודות, אני לא זוכרת, אני הייתי ילדה קטנה, ויום אחד מישהו מתקשר לאמא שלי, או שלח מכתב, אני לא יודעת, ואומר לה, תדעי לך, שאירנה בדודה שלך בחיים, והיא נמצאת אצל משפחה פולנית.
וואו.
אמא כבר לא יכלה לעשות הרבה, כי אנחנו כבר היינו בדרך ארצה, וכשעלינו ארצה, אמא פנתה למנכ״ל משרד הסעד, דוקטור קורץ, שאשתו הייתה בדודה, ושאלה מה לעשות. אז הוא אמר לה, תלכי לרבנות, תצהירי, כנראה בשבועה, אבל לא חשוב, שזאת אחותך, ואז הסוכנות, אנשי הסוכנות ורבנים, יוכלו להוציא את הילדה ולהביא אותה ארצה. איך מצאו אותה? ובכן, הסיפור הוא הזוי. יום אחד, אירנה, הולכת לטיול עם ילדי בית הספר בקרקוב, ומישהו שהייתה לו שם איזו חנות והוא היה מאיר פרושוביץ, מישהו שם זיהה אותה, את הילדה.
וואו.
ובאמת היה קל לזהות אותה, כי גם כשאימא ראתה אותה, היא ידעה בפירוש,
אותה, כן,
היא הייתה דומה למשפחה. והוא היה לו כנראה קשר עם אימא שלי, והוא שלח לה את המכתב או טלפן, אני לא יודעת. צירוף מקרים כזה, ילדה הולכת וואו. לבית ספר, עם בית ספר, לטיול בית ספר.
ומישהו מזהה, מדהים.
טוב, הביאו, רגע, הגיעו לשם למשפחה הזאת, מישהו שהיה אז בתפקיד כאילו רב בפולין ושליח הסוכנות. כמובן שאירנה לא רצתה ללכת איתם. היא גדלה במשפחה מאוד אוהבת. היא קיבלה גם שטיפת מוח נגד היהודים.
ברור.
היא ברחה מהבית. הצליחו לשכנע אותה, אמרו לה שאח שלה מחכה לה. זה היה שקר, כי אח שלה אמנם שרד את השואה, אבל נהרג בתאונה אחרי המלחמה.
אוי.
הקרובים היחידים שהיו לה זה אמא שלי ושני האחים שלה, שהיו אז רווקים. וככה מביאים את הילדה ארצה, מביאים אותה אלינו. היה מאוד קשה. לא קיבלו תמיכה של עובדת סוציאלית, פסיכולוגית.
טיפול רגשי.
טיפול רגשי, לא היה. הצניחו אותה במשפחה דתית. לפני פסח היא אמרה לאבא שלי, טוב, אתם היהודים לוקחים דם.
אוי ואבוי.
להפות המצות. היא גם הייתה קצת קומוניסטית צעירה, כל פעם.
כן.
כל פעם שהיה סטלין מחא כפיים. אבל בסופו של דבר העבירו אותה אחר כך לכפר בתיה, היא למדה שם, התחנתה שם. נישאה, חזרה, הקימה בית, ילדה ילדים, ברוך השם. זה סיפור ההצלה של אירנה.
מדהים, לא פשוט, כל כך לא פשוט. טוב, הלוואי והיה לנו עוד זמן, כי יש עוד באמת הרבה מה לדבר, אבל אולי עוד יהיו הזדמנויות נוספות. אני רוצה כל כך להודות לך, הגברת שרה ורת, האמא שנתת לנו ככה באמת נגיעה, רק נגיעה, כי באמת מה שבאמת באמת היה שם, אף אחד לא יכול להבין ולדעת, רק אנחנו מנסים להביא קצת כדי לא לשכוח, כדי שנזכור ולא נשכח. הגברת שרה ורטהיימר, בת לשורדי השואה שמואל יעקב יפה ורייזל יפה, זיכרונם לברכה, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן וששיתפת אותנו.
תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו גם שירה ליבוביץ' שמידת, שהיא מתרגמת ספרי עדויות מהשואה באור היהדות. שלום שירה.
שלום.
קודם כל אני אשמח לדעת איך בכלל הגעת לחקור את השואה, האם את אורייך או אולי הסבא והסבתא, יש לך איזשהו קשר משפחתי, מה הביא אותך לחקור את הנושא הזה?
אין לי קשר משפחתי לשואה. הייתי אלמנה והתחתנתי עם אלמן דוקטור ברוך שמיד, שגר בקריית צאנז. וקריית צאנז נתניה, הוא היה כירורג בבית חולים לניאדו, מרכז רפואי צאנז. ואז ראיתי שסביבי יש עצרות ניצולים ובני ניצולים. אז אמרתי, כדאי לשמור את העדויות שלהם. הרבה מהם אף פעם לא נתנו עדות. אז התחלתי לראיין אותם, חלק שגם עם עברית לאנגלית, וככה התחלתי את הנושא לפני 30 שנה.
וואו. וואו, מדהים. אני יודעת שאת הכרת את הסיפור על את הסיפורים על מסירותו של האדמור מקלויזנבורג בשיקום בנות דתיות במחנה הקורים. תוכלי אולי באמת לשתף אותנו, לתת לנו איזושהי דוגמה על המסירות שלו לאותן בנות?
כן, כמו, כל פעם שאני נפגשת עם
בנות
דתיות, אני שואלת איפה היו ההורים שלך בשואה. אז השכנה אחת אמרה שאמא שלה הייתה מורה בבית יעקב שהקים האדמור מקלויזנבורג במחנה הקוראים פרנבוד ליד מינכן אחרי השואה. אז אמרתי, תתני לי פרטים, קראו לאמא שלה מלכה זהבי, והיא הייתה מורה שם. ואז הגעתי לתלמידות, הם כבר היו סבתאות, אבל הם היו ניצולות ותלמידות, ואחת מהם הייתה אדית וייס. לימים הייתה אמא של רב אשר וייס ורב דוב וייס. דוב וייס התחתן עם הבת של אדמור מקלויזנבורג. אז היא הייתה ניצולה בפרנבולד. האדמור חיתן אותה עם בעלה, ואדית וייס סיפרה לי, אני אתן לך דוגמה, על הבנות שם בבית יעקב. האדמור בחסידות צאנז הן לא לובשות פאות, פחות עם טורבן או עם סעיף או מקום, אבל בשביל הניצולות אידית אמרה שהאדמור לא הקפיד, הוא הבין שהבנות חשוב להם ללכת עם שמתחתנות עם פאה, ואפילו דאג לקנות להם פאות במינכן, בעיר הסמוכה. אפילו על עצמו הוא מחמיר. אחר כך הוא הגיע לארצות הברית, הוא התחתן שנית, היו להם, התחתן עם ניצולה, והתחתן והיו להם שני בנים וחמש בנות. אז הם הולכות עם טורבן, אבל על הבנות המיוחדות זה היה אולי צורך השעה.
כן, וואו, מדהים.
והוא ידע מתי להחמיר ומתי
לאפשר, כן, הבין את הנפש, את הקושי, איזה רגישות, איזה רגישות, מדהים.
ואז חקרתי מה למדו, אפילו הגעתי למחברת של אחד הניצולות ששמרה, ואפילו הגעתי בגרמניה למצוא את הבניינים של אותו בית יעקב שהקים האדמור. אז כל הסיפור הזה מסופר על ידי, הבאתי את החומר לרבנית אסתר פרנשטיין, ובספר של הטל לתחייה היא מספרת על המקרה הזה של מלכה זהבי ולידית וייס והבנות בבית יעקב מה שעשה האדמור מקלויסנברג. אז דווקא הספר הזה עכשיו נמכר במבצע במוסד הרב קוק יחד עם עוד ספר על שיש שם פרק על אדמור מקלויסנברג של אסתר פרנשטיין בספר רם.
כן.
אז אפשר ללמוד, לקרוא עוד הרבה על זה.
כן, כן. אני יודעת שמתוך כל העדויות, אני בטוחה שיש לך הרבה סיפורים על גבורה רוחנית דווקא של נשים, נשים חרדיות, והייתי שמחה שתשתפי אותנו בכמה מהסיפורים האלה.
כן, אחד מאוד מיוחדת הייתה זופי סולברג. זופי זין ופי יוד, סולברג עם סמך. זופי סולברג הגיעה לאושוויץ, היא מברלין הגיעה לאושוויץ, והיא הייתה במחמסה. הייתה לה קצת יותר זמן וקצת יותר חופשיות, והיא החליטה לחשב לוח עברי בזמן המעט הפנוי. והיא השיגה פנקס. עכשיו, איך היא ידעה לחשב לוח עברי? הרבה רבנים לא יודעים את החישובים. לא לדבר על בת, היא הייתה בת בסביבות 20. איך היא יודעה זה? שהייתה בברלין בית ספר יהודי, בית ספר בנים ובנות, וגם הבנים וגם בנות, למדו על ידי מורה שזה היה התחביב שלו, היה לוח עברי, קראו לו ג'וליוס קיסינג'ר. דווקא היה בן דוד של הנרי קיסינג'ר המפורסם. אז ג'וליוס קיסינג'ר, הוא נרצח, והוא לימד לבנים ובנות, זה לקח שבועות, זה דבר מאוד מאוד מסובך. אז היא למדה את זה. והיא דווקא זכרה את זה, שהגיעה לאושוויץ, היא זכרה את איך עושים את החישוב. ואם אפשר, אם אתה מתחיל עם תאריך לועזי ועברי, אחר ואתה יודע איפה אתה עומד בעיבור השנים, ואז אפשר לפי הכללים, זה קשה, אבל היא עשתה את החישובים. גם רשמה את הפרשיות, ואני ראיתי אותה, את זופי זולברג לשלום, והיא נפטרה בגיל 99 בקריית ספר מודיעין לי, והיא הראתה לי את הפנקס, את הלוח. מאוד התרגשתי, וזה דוגמה של גבורה רוחנית.
כן, כן. סיפור מדהים, סיפור מדהים, וגם יכולת וגם להחליט, לא להשאיר אצלך את היכולת, להחליט לעשות עם זה משהו שהוא באמת כל כך חשוב, מדהים. יש לך עוד סיפור, עוד איזושהי דוגמה?
יש לי שני סיפורים שקשורים לספירת העומר.
אוקיי.
אחד זה מנשה קליין, היה רב מנשה קליין, אבל הוא היה בן 21, היה באושוויץ, היה מאונגוואר, הגיע לאושוויץ, ואחר כך בימים האחרונים לבוכנבוט. הוא השתחרר יחד עם אלי ויזל, והרב יצרו מאיר לאו, הוא היה ילד, הרב יצרו מאיר לאו. אלי ויזל היה נוער. אז מנשה קליין היה בן 21. והוא כתב, אחר כך היה רב בארצות הברית, והוא כתב 18 כרכים על משנה הלכות, על הלכה, וכרך יוד הוא הגיע, היה לו כוח הנפשי לכתוב זיכרונותיו. הזיכרונות שלו מופיעים בזיכרון לספר שאספה רבנית אסתר פרבשטיין. זיכרון לספר במחלה. ואני אקריא. אני אקריא
מהספר.
הספר שלו הוא כותב, דווקא זה היה ליל כ"ח בניסן, דווקא מחר. זה ליל כ"ח בניסן שלנו. אבל הוא מייחס את זה לאותו ליל כ"ח בניסן תשנ"ה. עכשיו הוא כותב, השפה שלו זה שפה של רבנים. הוא קורא לשומר נשיא, הוא קורא לו מחבל. ויש לו ביטויים קצת זרים לנו. אז הוא אומר, המחבל עמד גבוה והיה חודו, המחבל לקח עמוד גבוה והיה חודו חד וחלק, והיכה אותי המחבל, והיכה את ראשי על הקרש והעמוד, ופצע את מוחי, והתחיל דם שוטט הרבה מראשי. נפלתי על הארץ, וככה נשארתי שוכב על הארץ, ולקחתי חלק משק אחד, וחבשתי את הפצע עם השק, וחזרתי לטריף. כבר נחלשתי מאוד, עד שלא היה בי כוח, ושכבתי על הקרשים, ולא היה לי כוח לעמוד בספירת העומר. אפילו לשם לא היה לי כוח. ואמרתי, אין לי עוד כוח לעמוד. מכל מקום, אנסה עוד בכל כוחי לספור את ספירת העומר הלילה. ובכל כוחי אחזתי בשתי ידיי, בעמוד, וצלחתי לשב, ברחתי בקצל את העומר, וספרתי מיושב, ומיד נפלתי בחזרה על הקרשים בלי עונים, ובכוח כמתעלף. ואז למחרת הוא כתב, והנה בבוקר אור, ונשאר קצת יותר שקט לשאר ימים. שמעתי קרוז על הרמקול, ויר זינט פריי, ויר זינט פריי, ויר זינט פריי, אנחנו בני חורים, אנחנו בני חורים. לא היה לי כוח לשמוח, אלא ראיתי על יד המחנה עוברים טנקים אמריקאים וחיילים אמריקאים, וידעתי שבעזרת השם יתברך יצאנו לחירות ונעשינו בני חורים.
וואו, איזה מסירות. אני אומרת, אנחנו סופרים היום ספירת העומר בכלל, כן, עומדים, סופרים, אבל איזה מסירות נפש בשביל לספור ספירת העומר, בשביל להצליח להתיישב בספירת העומר, איזה מסירות נפש. וואו, מדהים.
זה נותן לי השראה.
כן,
כן.
כן, ואין כוח, ואין חשק. כן, כן.
אז אני שואבת עידוד מזה.
בטח.
עכשיו אני אסיים עם עוד דוגמה. כן. שבחורה, היא הייתה, בשחרור הייתה בת 14, ליביה ביטון ג'קסון. והיא כתבה בזיכרונות, שהיא הייתה גם באושוויץ ואחר כך באזור דכאו. ושמה אותם ברכבת בדכאו, הנאצים שמה את הרכבת, והרכבת התחילה לנסוע. זה היה כמה ימים לפני השחרור. הרכבת התחילה מדכאו. ונפתחה אש מקלעים. אש מקלעים מגיעה מכל הכיוונים. כל מי שסביב נופלת על הרצפה. והבחורה ואני שוכבת על הרצפה ורואה פרצי אש חוצים את הקרון. פרץ אחד כזה פוגע בפניה של שכינתי, והעין שלה מתפוצצת על לחייה בשמאלית. אני מחצה את ראשי בצלחת הפח. לא משנה מה יקרה, אני חייבת לשרוד. הידיים ורגליים לא חשבות. כדי לשרוד, אני חייבת להגן על ראשי. אמא, היא הייתה יחד עם אמא שלה ואח שלה. אמא, שימי את הצלחת שלך על הראש, תשכבי על הרצפה. אני צורחת. למרות שמסביבי כולם מתים, אני רוצה להישאר בחיים. הפאניקה משתקת אותי לכדי מחשבה אובססיבית אחת, לחיות. לחיות. הבחורה שאינה נפגעה מתלוננת על כאב ראש. היא כנראה לא מבינה שאין לה עין. ואז עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר. מה שקרה לשלוש אחיות שליביה הכירה עוד מהעיירה שלה בסלובקיה. הצעירה מבין שלוש האחיות ממשפחת שטדלר, עם הערה של שכינה שלנו בסלובקיה, מדממת קשות מזרוע אחת. אחותה בתיה, בחורה גבוהה, מרגיעה אותה במילות חיבה. שתיהן כנראות אינה מודעות למצבה של אחותם הגדולה. היא שוכבת לצידי ליד הקיר, פניה כלפי מטה. עכשיו, ואחר כך היא כנראה שתי אחיות מסטאדלר הם נפגעות.
כן. יש לנו ככה שתי דקות לסיום, אז בואי נעשה כזה.
אז בסוף, כן, אחת נשארה והיא צועקת, ואז האמא של ליביה אומרת, תזכרי בתיה, יום השנה העברי למותן של אחיותייך הוא 3 ימים לפני ל"ג בעומר. הירצייט של אחיותייך שלך הוא למד לעומר. אני מביטה באמא, איך היא יכולה לשמור על כל רוח?
וואו.
הרכבת מאיצה. אז שוב, בכל התופת הזה, האמא מזכירה שהירצייט של שתי אחיות, סטאדלר, הם יהיו, זה היה אז למד בעומר. אז זה דוגמה של גבורה רוחנית.
וואו.
של אישה,
של עוצמה, של עוצמה מטורפת, של גבורה, של עוצמה, של גבורה יהודית.
זה מופיע בספר של חייתי 1,000 שנים. אז זה גם משל נציג, זה בעברית, בירושלים. אז זה כמה דוגמאות של גבורה רוחנית, חלק של נשים, והשתיים האחרונים הם של גם ספירת העומר.
כן, שאנחנו בדיוק.
גבורה.
כן, מדהים, באמת מדהים. שירה ליבוביץ', קודם כל שמידת, אני רוצה קודם כל להודות לך, את עושה באמת עבודת קודש, והלוואי, אתה תמיד אומרים שנהיה ראויים, שיש לנו בהחלט ממי ללמוד. אני רוצה להודות לך שהיית איתנו היום וששיתפת אותנו. תודה לשירה ליבוביץ' שמידת, מתרגמת ספרי עדויות מן השואה באור היהדות. תודה רבה על הדברים האלה.
תודה
רבה. ואנחנו סיימנו ככה שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, שעשתה היום באמת גם היא עבודת קודש תמיד, אבל ככה היום במיוחד. תודה רבה למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכולנו שנזכה ונשמע אך ורק בשורות טובות. אמן.